תשע עוד ארבע דקות, שוב שלום לכם, שעה שנייה של מהדורת הבוקר, כאן בכל חי. בצוות, צביקה גרוניך, יאי ליבר, מוטי קופפר, ואנחנו ממשיכים בפרויקט המיוחד, 40 שנה למהפך, מהפך 77, מהפך ששלח את שלטון השמאל, המערך, מפאי, הביתה, אחרי הרבה מאוד שנים מאז קום המדינה, ובגין עלה לשלטון, ואז החל תור הזהב של הציבור החרדי, של המפלגות החרדיות, שלראשונה נכנסו לקואליציה וקיבלו המון, המון, המון סעיפים בהסכם הקואליציוני, דברים שבראייה היסטורית תוקנו מאז ועד היום, ורק צריך להודות לקדוש ברוך הוא על כל השפע ההוא שנמשך עד היום. את השעה השנייה של מהדורת הבוקר אנחנו רוצים לפתוח עם הרב יצחק שפירא, שלום בוקר טוב.
שלום בוקר טוב בצלאל.
בנו של יושב ראש ועדת הכספים המיתולוגי, הרב אברהם יוסף שפירא, היה הוכתר אז בתואר מנכ"ל המדינה, אבל אלה תארים משניים, כי הפעילות שלו באותם ימים הייתה מאוד מאוד קריטית להצלחת היהדות החרדית בהמון המון נושאים.
כן, בצלאל, אתה מחכה לשמוע.
אני מחכה לאישור של מה שאמרתי.
לאישור, כן. בעזרת הקדוש ברוך הוא, אבי בחוכמה השנונה שלו, שהיא לא סוד מדינה, בתבונה הכלכלית שלו, ידע לעמוד על כל העיוותים שנסו בתקציב של לימודי התורה, ישיבות, תתים, כוללים, בסיעקוף, וידע לעמוד על התיקונים הנדרשים, הוא שכר כלכלנים פרטיים, ובאמת הוא מצא אוזן קשבת, אוזן קרויה, לשמוע על כל הדברים שהתורה במשך השנים עד לאותה תקופה סבלה מאותם העיוותים הכלכליים והעדכונים. אבל אני לא יודע אם הציבור יודע, אני בטוח שחלק יודע, שמנחם בגין הציע לאבא שלי תקציב 100%, זאת אומרת לתקצף את כל עלות לימודי התורה בארץ, ישיבות ותתים, 100%. הוא אמר לאבא שלי שהתורה זה נכס לאומי של עם ישראל בארץ ישראל. הוא הבין שהתורה, כמו שחזל אומרים, היא כחרף לישראל, וזה חלק ממערך ההגנה לעם ישראל, והוא הציע לו 100%. הוא אמר, למה לנו נתקח עם האחוזים פה והפסיק פה? אני הולך לתת לך את הכל. והייתה אז דילמה גדולה בפני מועצת גדולי התורה אם לקבל את ההסכמה הזאת או לא, ואני זוכר את הימים התרופים שבהם אבי היה צריך לרוץ יחד עם חבריו לכל גדולי הדור, למועצת גדולי התורה ולגדולי הדור בנפרד, בשיחות נפרדות, ולשמוע את דעתם ולקבל את חווה דעתם איך להתמודד מול ההצעה הנדיבה הזאת. בסוף החליטו שלא לקבל. אם מעניין אותך אני אגיד לך גם את הסיבות שהגדולים מנעו. הם אמרו, קודם כל הישיבות נתמכות בגדול מנדיבי חוץ לארץ, והנדיבי חוץ לארץ זקוקים לחיים היומיומיים שלהם לזכויות, והזכויות האלה באים להם בזכות החזקת התורה. הסיבה השנייה שהגדולים דאז מנעו היה שהם היו מוטרדים שאם שלטון בגין יוחלף ויחזור בחזרה שלטון השמאל, הנדיבות לא תהיה באותה רמה, ואז שוב ייפול העול התקציב על נדיבי עם שכבר התרגלו שלא לתת. והסיבה השלישית, שפחדו שברגע ובגין מתקצב את הישיבות ב-100%, משרדי החינוך במחוזות השונים ירצו לתת, להכתיב את ה... את הקוריקולום, מה שלומדים בישיבות, ורצו לשמור על העצמאות של הישיבות ולא לתת לממשלה את הזכות שמגיע להם כשמתקציבים מה לומדים ואיך לומדים, חששו מזה.
ובראייה היסטורית הם כל כך צדקו, כי ראינו את זה, שנייה, הרב שפירא, רגע, כי ראינו את זה בשנים האחרונות, כשהיו ניסיונות ויש ניסיונות להתערב כל הזמן, ראינו שההחלטה הזו הייתה החלטה כל כך נכונה, תקופת יאיר לפיד וכדומה, ומי יודע עוד איזה תקופות יהיו בעתיד.
זה נכון, אבל מה שאני רוצה להביא מפה, שזו הצעה היסטורית, לא היה לפניו ולא אחריו כזאת הצעה, וזו הצעה שבעצם באה מכוח הכבוד והערך הרף שבגין נתן לתורה, וגם לאחדות העם. היום בתקופה שבה אנו חיים, חלק מהבעיה של הפלגנות בעם זה מה שהגמרא במסכת סנהדרין מתארת, מה יהנלן רבנן, זאת אומרת, יש חלק גדול בציבור הכללי שלא מבין בכלל מה זה עוד שבני תורה יושבים 12 שעות, 14 שעות, משפחות עם 14 ילדים, עם שתי חדרים, לא עוסקים בכלום, לא משתתפים בחלק הכלכלי של מדינת ישראל, ומסתכלים עליהם בלשונם הם כפרזיטים. לו היה לנו היום מצב כמו בגין, שכשמסתכלים על בן תורה מצדיעים לו ומבינים שהוא חלק מההגנה ומערך הכללי של עם ישראל בארץ ישראל, ובני תורה היו מרגישים נאהבים, הם גם היו אוהבים, והמצב היה שונה. אבל זה נושא אחר לדיון בהזדמנות.
אוקיי, כשאנחנו מסתכלים על התקופה ההיא, אפשר לתת קווי דמיון לתקופתנו אנו, או ששתי עולמות שונים?
שתי עולמות שונים. אני אתן לך עוד דוגמה. ב-1981, כשאבי נכנס לכנסת, אז אחד הדברים ש... הוא אמר למנחם בגין, אנחנו משלימים אותך ל-61, זאת אומרת אנחנו חלק אינטגרלי מהמערך שמנהל את המדינה, ואנחנו לא יכולים להיות שותפים לחילולי שבת. ובפעם הראשונה חברת אלעל, שהייתה אז חברה ממשלתית 100%, הייתה צריכה להשבית את יסותיה בשבת. והיו אז דפגנות גדולות ברחוב שטריקר 20, אבל אני אזכיר לשומעים את הנאום של מנחם בגין בכנסת על עצירת אלעל בשבת, שזו לא הייתה קנייה לקואליציה. ואז הוא אמר שבדירה הצנועה שלו בתל אביב, כשהוא פותח בשבת בבוקר את החלונות, והוא רואה מטוסי אלעל עם דגל ישראל טסים בשמי מדינת ישראל, צמרמורת עוברת בו, כי כולם יודעים מספרי ההיסטוריה, שנמל תסלוניקי שבת בשבת משום שמרבית הסברים שבו היו יהודים. אז איך ייתכן שבמדינת ישראל, מדינה יהודית, יחללו את השבת? ובכך הוא רצה להגיד, קדושת השבת זה לא קנייה קואליציונית, זה ערך יהודי לכל בן אדם.
וזו הייתה שפה שלא הייתה מוכרת במדינת ישראל עד לאותו יום, כשהיה שלטון שהיה רחוק ומנוער מיידישקייט לגמרי. השמעתי בשעה הקודמת קטע אחר שלו, שהוא מדבר על השבת, על איך כל אדם היה יושב בביתו בראש השולחן, הוא היה מלך בשבת, בואי קלה, שבת מלכתה, אלה מילים שלו שלו.
אני יכול להגיד לך שאבי זיכרונו לברכה, שהיה איש אמונו, הוא היה יושב ראש הקואליציה, ובאותם הימים לנהל קואליציה של 61 ח"כים, כאשר ראש הממשלה הוא מנחם בגין, זה היה אתגר מאוד גדול. הוא אמר לי שבשיחות שלו המון פעמים, מנחם בגין היה מטבל את דבריו בציטוטים מדברי חז"ל, מדברי התלמוד. היידישקייט שבו הייתה ניכרת גם בשיחות הפוליטיות שלו, לא רק בעת שהוא דיבר על השבת ולא רק שהוא דיבר על התורה. יש עוד דבר מאוד מעניין על היידישקייט של מנחם בגין. הוא מאוד מאוד הייתה לו אמונת חכמים, הוא האמין בברכות של רבנים, הוא הרבה פעמים היה מבקש מאבא שלי, תלך לרבנים, ועכשיו אנחנו נמצאים במצב, בלי להגיד מה כמובן, שאנחנו צריכים סייעתא דשמיא, שיתפללו בשבילנו. כשהוא היה בא לרבנים, הוא היה יושב בביטול מוחלט. הוא היה יושב בהכנעה והענווה, יודע שהוא עומד פה בפני גדול דור, בפני איש רוח, בפני קדושת התורה. הוא היה מתייעץ, הוא לא רק היה בא לקבל ברכות. הערך שלו לאמונת חכמים, וכפי שציינתי מקודם, לתורה ולקבות השבת, בזה הוא היה איש מיוחד. כמובן שלא צריך לדבר על כך שהוא היה איש חזון, איש העם, איש הספר, אהבת הארץ, אהבת העם. הוא הוביל את השלום עם מצרים, הוא כמעט עשה שלום גם עם הפלסטינאים. הייתה הבנה ב-1979 על בסיס אוטונומיה, שהם היו מוכנים לקבל. בסוף פה בארץ זה לא עבר, אבל אם זה היה עובר, זה היום בפרספקטיבה אחורה, זה בחייה לדורות.
טוב,
אולי מותר לי להגיד לך עוד דבר. הרוח שהוא הפיח בתוך המפלגה שלו, לערכים דתיים, היא שהייתה רוח גבית שעזרה לאבי בפעם הראשונה בהיסטוריה להכניס בספרי התקציב את תקציב השמיטה. שופטי שביעית היו מפסידים כסף,
נכון.
ובאותה תקופה ועד עצם היום הזה כל השמיטות, יש תקציב מיוחד לחקלאים שהם שומרי שביעית. אם זכור לך גם אחרי שבגין פרש, אבל אני חושב שזה היה כבר ב-82 או 83, היה עוד דבר היסטורי. חבר כנסת מטעם אגודת ישראל מונה לראשונה ליושב ראש המועצה המייעצת של בנק ישראל.
וזה היה אביך.
זה היה אבי. וזה היה הכל מתוך יהודי דתי. אנחנו מתגאים בך, אתה המנש, אתה מבין מספרים, אנחנו רוצים אותך. זה הכל היו צעדים של אחדות העם. הוא באמת היה איש יהודי חם, איש חזון, איש אחדות העם, אחדות הארץ, אהבת הארץ, ועשה הכל. אם אתה זוכר למשל את ההפצצה של הכור האטומי בעיראק,
זהו.
ימים מספר לפני שהוא עמד לבחירות, וכפי שאנחנו כולנו יודעים, במדינת ישראל וגם בעולם, התוצאות של הבחירות לא נמדדות לפי תוצאות של המנהיגים במשך 4 שנים, הזיכרון קצר, זה הכל עובד מה שקורה בשבועות האחרונים. חס ושלום, לו זה היה כישלון, הסיכויים שלו להיבחר עוד הפעם היו מאוד שולויים, היו אומרים, תראה מה שהוא עשה, איזה פעולה נועזת, אי אפשר להסתמך עליו, אבל הוא ידע שזה הצ'אנס האחרון להתקיף, אז הוא לא עשה שיקולים שאולי הוא ייפול, הוא עשה שיקולים מה טוב לביטחון היהודים בארץ ישראל.
עכשיו, באותה תקופה אתה מזכיר את הכור האטומי, אחרי בהמשך הייתה מלחמת לבנון הראשונה, בגין התייעץ איתו או ביקש ממנו לך לרבנים לבקש ברכה, להתייעץ לפני המהלכים הצבאיים, הרי הגורל האלה?
אני יכול להגיד לך שאני זוכר, אני לא יכול להגיד לך בדיוק באיזה מהלכים, אבל אני יודע כמה פעמים שאבי זיכרונו לברכה הלך לרבנים בשליחותו ואמר שראש הממשלה ביקש ברכות. עם ישראל נמצא נתון במצב מסוים, צריך סייעתא דשמיא שהוא יצליח. כן, גם יחיאל קדישאי עוזרו הנאמן, ידוע לי, היה מבצע שליחויות כאלה.
כשמסתכלים לאחור, 40 שנה אחרי, פרספקטיבה של הרבה יותר מדור, זה כבר כמה דורות, ומדינת ישראל עברה גם כמה מהפכים ושינויים וטכנולוגית ובכל המובנים האפשריים, הפוליטיקאים של אז זה לא הפוליטיקאים של היום, לא הפוליטיקאים החרדים ולא אלה שאינם חרדים.
זה נכון. איך? יש, זה לא סוד שיש ירידת הדורות. האידיאולוגיות,
בלי לפגוע כמובן בנציגים החרדים היום.
העולם כולו עבר שינוי תמורות מאוד משמעותיות. יש בעולם כולו ירידה עצומה, פיתוח עצום, סגסוג עצום בחומר, וגירעונות חמורים ברוח.
ובכל זאת שאנחנו מנסים לדמות, אנחנו לא רואים את אותה נחישות שהייתה אז. אז הפילו ממשלה על שבת, עוד לפני המהפך. אז הציבו אולטימטומים לראש ממשלה, או שלא היה צריך כי בגין היה נענה לכל דרישה. היום צריך להיאבק על שבת למשל. עיר מגורי אביך, עיר מגוריך תל אביב, נאבקת על השבת בפרסיה שלה. אני מניח שאז היה נראה אחרת, או נגמר אחרת.
תראה, זה שאז היה אחרת, שכל ההלכי רוח היו שונים, במיוחד בתקופת בגין, זה ברור. מה שקורה היום קשה לי לשפוט, שכן אבי זיכרונו לברכה לצערי לא נמצא איתנו, ואני לא כל כך עוקף על כל הנואנסים הפוליטיים שקורים בארץ, אבל בטח שהתורה לא מקבלת את הכבוד הראוי לה מבחינת היחס בין האזרחים, והאחדות בין חלקי העם השונים דורשת המון 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 רחמי שמיים, שגם אם אנחנו לא אחידים, אבל שנהיה יותר מאוחדים, וזה כפי שאמרתי בין היתר דורש המון אהבת התורה מצד כל חלקי הציבור, המון אהבת המסורת, המון אהבת הרבנים, וזה לצערי תבלינים היום שהם לא שכיחים.
בהחלט. באותם ימים הבית שלכם בחוף שטריקר היה מערך הרבה מאוד פוליטיקאים, גם בגין היה מגיע?
בגין ומר שמיר היה בא, וידוע לך שאריק שרון היה בא כל יום שישי, להביא לשיחה קבועה, לארוחה קצרה בצהריים לפני שבת, אבל אני חייב להגיד שאבי עם החן שלו ועם החוכמה שלו יכל לקבל אהבה לא רק מהימין, אלא גם כל השמאל אהב אותו, ובאותה עמידה שמעון פרס, יצחק רבין, והרבה יוסי שריט, ואפילו גברת אלוני, היו באים לבית של שטריקר 20, לשוחח על דברים שומדים על הפרק במדינה, והרבה דברים נעשו בשקט, בלי מריבות, ו... בטוב טעם ודעת, ובחן הקלאסי שאבי זיכרונו לברכה ניחן בה.
יפה, אתה מתגעגע לימים ההם, או שאיך אמרת, דור
אני
דור?
אני מאוד מתגעגע לימים ההם, אני לא יכול לשפוט את הימים הללו, ואת הקשיים האובייקטיביים שבהם ניצבים המנהיגים של יהדות החרדית היום, אבל אם אפשר לסכם את השיחה בינינו, אני מסתכל על אותם הימים בכיסופים, באורגה, בגעגועים, ומייחל ומתפלל שמי ייתן שהשלום בין כל חלקי העם והעבודה של המנהיגות החרדית בארץ תחזור לפעול באותם הטורים הגבוהים והטובים שבהם פעלו המנהיגים בימים ההם.
יפה מאוד. הרב יצחוק שפירה, היום מי שעסקים חובק כולם, אבל מי שהיה צמוד לאביו, לאביך, הרב אברהם יוסף שפירה, יושב ראש ועדת הכספים המיתולוגית, שמחתי מאוד לדבר איתך הבוקר הזה, לעלות זיכרונות מהימים ההם.
בצלאל, אם אני רק יכול להזכיר עוד דבר אחד, כן. שאני בטוח שכבר העליתם את זה, זה ההוראה של בגין לאנשי אלטלנה לא להשיף אש ליהודים. זו הייתה החלטה מאוד היסטורית, ונקווה שלעולם שום יהודי לא יעמוד בפני החלטה כזאת גורלית, שהשלום יהיה בין כל חלקי העם, בתרבה האהבה והכבוד ההדדי.
בעזרת השם. הרב יצחוק שפירה, תודה רבה, בוקר טוב.
שלום, תודה.
לפני שנצא לפרסומת, לא מעט מאזינים מבקשים שוב את לקט הקולות של אותם ימים. היום לפני 40 שנה זה התחיל, המהפך, הנה הקולות.
אני מצפה במשך היום למברג ברכה משימון
פרס. הוא היה המניע חילוני שכנראה שמשך למפלגה שנקראה חילונית, ודיבר גם יידישקייט, דיבר בהתרגשות. הנאום שלו, כל נאום ונאום שלו, היה משהו שנתן עידוד גדול לכל מי שירא שמיים והדברים שלו.
עוד לא היה עם כזה בעולם! שבת, מלך היה איש, מלך, הילדים סביב השולחן, שבת מלכתה, בואי קלה, בואי קלה, כל יהודי מלך.
הדור הצעיר פנה לכם עורף בקירות האלה, משהו קרה בישראל, העם הזה הוא עם חכם ונבון, הוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע מה הוא מחליט, הוא יודע באיזו ממשלה לתת אימון. אתם הייתם משוכנעים שאתם תרכיבו את הממשלה. התרגלתם לשלוט. אתם לא העליתם על הדעת שהעם יערוך שינוי. ולכן אתם עדיין המומים. תתרגלו.
בהתחלה זה דווקא נראה טוב מה שמפאי לא עשתה במשך כל שנותיה. מנחם בגין עשה תוך זמן קצר והביא שלום עם מצרים.
ילד בישראל, במגדל העמק ובתל אביב, ברחובות ובבני ברק, כל אישה תהיה תחת הסכנה של קבלת קטיושה על הראש. וזה מייעץ לי, הצ'אנסלר הגרמני, הוא יודע מה ביטחוננו ואני לא. אני הופקרתי על ידי העם לשמור על ביטחונו. זו חובתי הקדושה. והוא נותן לי עיצות לכל אירופה ולכל העולם איך להכריח אותנו לקבל מדינה פלסטינית ואיזה מעשה איבה שלו היה כמוהו.
גבירותיי ורבותיי, על פי תחזית הטלוויזיה, מהפך.
אלה הקולות לפני 40 שנה, מהפך 77, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.